משפחה ושוט, עם עורך הדין אור גלאון.
ערב טוב, ערב טוב, תודה שהצטרפתם אלינו לתוכנית נוספת של משפחה ושוט. תוכנית שעוסקת מדי שבוע, בכל יום שלישי בשעה 21:00, בשלל הנושאים המשפטיים והאנושיים המורכבים כל כך של עולם דיני המשפחה והירושה. והיום אני המערך שלכם, עורך דין אור גלאון, נרגש במיוחד משום שאנחנו בלייב. כן, כן, הכל קורה פה ממש עכשיו מן האולפן, ברגעים אלה, כל האורחים, כל השיחות, כל השירים שנבחרו להנעים את זמנכם, הכל כאן הכי חי שיש. אז על מה נדבר היום? רמז, כסף. או במובן הרחב יותר, חלוקת הרכוש הכל כך מורכבת כשמפרקים את התא המשפחתי, כשנפרדים, כשמתגרשים. חברים, חברות, האמירה שכסף מניע את העולם חלה ללא ספק גם בתחום שלנו. הכסף הוא לא פעם סלע המחלוקת, צומת מרכזי בהליכי הגירושין. כמה מאבקים, כמה אמוציות, כמה כעס, כמה תסכול יש שם כשמנסים לחלק את הרכוש, זה פשוט לא יאומן. וזו הרי נקודה קריטית עבור כל אחד מבני הזוג. אי שם בגיל 30, 40, 50 או כל גיל אחר, מפרקים את הביחד, יוצאים לדרך שונה של לבד, אי הוודאות שצופן העתיד מרתיע מאוד, וכל אחד רוצה להחזיק הכל קרוב לחזה ולהרגיש ביטחון כלכלי. אז איך מחלקים את הרכוש? מה עושים כשיש פערי מידע בין הצדדים? מה עושים כשאחד מבני הזוג מסתיר רכוש? מה עושים עם רכוש שמישהו הביא מלפני הנישואים? מה עושים עם עסק או חברה שאחד הצדדים הקים ומנהל? מה עושים עובדי ההייטק עם כל האופציות שלהם? ואולי, אולי שאלת השאלות, למה זה כל כך מסובך? הרי כולם יודעים, יש חוק, הכל אמור להתחלק חצי-חצי. כל מה שצברנו בשנים שלנו ביחד, מתחלק חצי-חצי. אז מה הבעיה? 10 דקות, מחלקים את כל הרכוש והכל נגמר. למה זה לוקח לפעמים 3 שנים בבית משפט, 3 שנים של הליכים משפטיים מרים? מה יש שם שכל כך מסבך את העניין? אז יש שם אמוציות, זה כבר ידוע, אבל יש שם גם לא פעם סוגיות משפטיות וכלכליות מורכבות. סוגיות שמחייבות הבנה, גילוי מסמכים, חקירה ממש, איתור נכסים, מומחים כלכליים ועוד ועוד. אז על הנושא החשוב הזה נדבר היום עם אורח די קבוע אצלנו, עורך דין יונתן כניר, קולגה ותיק מעולם דיני המשפחה והירושה. ולאחריו, בחלק השני של התוכנית, האורחת הכי בעייתית לתוכנית לייב, פשוט משום שהיא עושה תמיד באולפן מה שהיא רוצה, יקירה תוכנית נוספת, נועה ירקוני, קומיקאית, שדרית, שחקנית ומה לא, והיא חוזרת אלינו עם שאלות חשובות של הדור הצעיר, מה מעניין אותם לדעת ולהבין בעולם דיני המשפחה והירושה. אז יש לנו הרבה להספיק היום, עוד ובואו נתחיל.
משפחה ושוט.
אז אורח ראשון שאיתנו פה בלייב, עורך דין יונתן כניר. יוני, מה שלומך?
ערב טוב, תודה רבה.
ערב טוב.
תודה שאתה מזמין.
בשמחה, וטוב שאתה פה איתנו. יוני, אנחנו, שמעת את מה שאמרתי בדברי הפתיחה המרשימים שלי, ואני עכשיו מפנה את השאלה אליך. יש חוק, חוק יחסי ממון, אומר הכל חצי-חצי, התחתנו בשנת 2000, מתגרשים לצערנו בשנת 2020, מה שצברנו, מחלקים חצי-חצי, 10 דקות ובונה לך הביתה, מה הבעיה?
אז זהו, אנחנו באמת לכאורה הכל 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 פשוט, עד שאנחנו מתחילים להסתבך. ניקח את הרגע את הסיטואציה הפשוטה. סיטואציה הפשוטה זה שני שכירים שיש להם, לשניהם דירה, משכנתה, פנסיה וקצת חיסכון בחשבון הבנק. על פניו לא אמור להיות קושי. אבל אם אני אומר לצורך העניין, לאדון, יש הכנסה של 60,000 שקל בחודש, בכוונה עשה זה קיצוני, ולגברת 10,000 שקל בחודש, האם אנחנו באמת בחלוקה חצי-חצי שוויונית, האם אנחנו יוצרים שוויון?
כלומר, אתה זורק אותנו עכשיו ישר לשאלה, לדוגמה, שאם אחד מרווח יותר, האם יש פה איזה כושר הסתכרות שהוא נכס בפני עצמו?
קודם כל בשאלה אם יש פה נכס, ולכאורה על פי פסקי הדין שאנחנו מכירים, כבר לקחו אותנו למקום שאמרו, רבותיי, לא, זה לא נכס. האם אני מסכים עם זה או לא מסכים, סימן שאלה, לא נדון בזה עכשיו הערב, אבל נתנו לנו את זה בתור כלי צדק חלוקתי.
כלומר שיש מצבים שאנחנו בכלל לא מחלקים 50-50, ואז מתחילים לריב משפטית, מה שנקרא, מה יהיה יחס החלוקה?
אמת. כלומר, אתה כבר אומר לעצמך, בסיטואציה שאני נתתי, אנחנו לא מחלקים 50-50 בדיוק כמו שקובע החוק, אבל אנחנו מחלקים באופן שווה. והשווה...
שוויון לא... מהותי, נכון, כביכול.
שוויון מהותי. וזו דוגמה אחת לסיטואציה שאנחנו מתחילים להסתרבל.
אז תן לי עוד כמה דוגמאות כאלה, למה זה כל כך הרבה מקרים, כל כך מסורבל, כל כך בעייתי, מומחים כלכליים, בתי משפט, 3 שנים.
אנחנו נדבר על המומחים הכלכליים, כי אחת הבעיות המרכזיות שיש בינינו, שקיימות, זה פערי המידע. כמו שאתה אמרת, פערי המידע, המשמעות שלהם, שאחד מבני הזוג הוא שר הכספים, והשני...
בעל החברה, בעל העסק לדוגמה.
נכון. והשני הוא ללא ידיעה באמת אמיתית מה קורה. והוא אומר, אני רוצה לסגור הסכם. בוא, נשב שנינו, נסגור הסכם ברגע. רק תן לי את האינפורמציה. ולא תמיד בא לי לתת לך את האינפורמציה, מכל מיני סיבות.
אגב, לפעמים אתה מקבל את האינפורמציה, אבל אתה לא יודע להגיד באמת מה זה שווה. מה, קיבלת דוחות כספיים, אבל כמה שווה החברה הזאת? 1,000,000, 10,000,000,
נכון.
400,000 שקל.
מה הערך הכלכלי שעומד מאחוריה? והנה בוא נדבר על עוד בעיה. לפעמים הערך הכלכלי נובע רק מהעובדה שבעל החברה, הוא נותן את המהות, הוא נותן את התוכן, את האסנס. בלי בעל החברה, אין תוכן לחברה, יש לה כספים וזה הכל. נמשיך להסתבך אם אתה מסכים.
קח אותי לעולם ההייטק.
נלך לעולם ההייטק.
יש לנו הרבה מאזינים בעולם ההייטק, שלא מקבלים אופציות, שכן הבשילו, שלא הבשילו, שכן שוות משהו.
אתה ואני יודעים שלצורך העניין, אני ממשיך עם הדוגמה שלך, נעשה את זה ממש מדויק. בראשון לראשון 2000 התחתנו, בראשון לראשון 20 נפרדו, מתגרשים לצורך השיחה. לכאורה, יש לנו עכשיו לאחד מהצדדים, יש לו מניות. קל. יש לו אופציות. אני לוקח אותנו כל הממש במהירות לשלבים של הסתבכות והקשחה. והוא אומר, הנה, האופציות שלי נכון להיום שוות, בשביל הדוגמה הפשוטה, $500,000.
במועד שמתגרשים.
נכון. קחי לך בבקשה, גברתי היקרה, $250,000.
לא רוצה. אני רוצה לחכות שזה יהיה שווה הרבה כסף.
זה הולך להיות בוננזה, על מה אתה מדבר? ובאמת בית המשפט העליון, פסק דין שהתקבל כבר לפני כעשור, אנחנו הולכים את השלב שאומר, אנחנו כבר לא מדברים על מועד הקרע, המועד הרלוונטי של הגירושין או הפרידה, אלא במועד המימוש. וזה מוציא אותנו פתאום מחוק יחסי ממון, כי אנחנו כבר לא מדברים על נקודת חתך, אלא נקודת חתך בעתיד.
אני רוצה להציג את זה בצורה הכי פשוטה. אתה בעצם אומר, אנחנו מכירים כשמתגרשים, אז יש מועד שבו מחלקים את הכל, חצי-חצי, כמו ששמענו זה יכול להיות גם לא חצי-חצי, יכול להסתבך, אבל מחלקים. אתה בעצם אומר שזוג שמתגרש נשאר עכשיו שותף בנכסים האלה?
הוא יכול להיות שותף, בהינתן שאני לא יכול עכשיו להעביר הצד אחד אומר, אני לא רוצה לקבל מחצית שווי של האופציות, כי זה לא שווה לי נכון היום, כי זה הולך להיות שווה הרבה יותר. והצד השני אומר, אני לא יכול להעביר לך את האופציות, כי זה בהחזקתי בלבד. אנחנו מוצאים את עצמנו בסיטואציות שבהן, אם הניסוח של התביעה לא מדויק, או אם המהות היא בעייתית, אנחנו בהליך שלא מסתיים מאבקים משפטיים, שבסופו של יום, ושוב, נשאר בדוגמה שאתה נתת, שם דובר, אנחנו מדברים על 20 שנים. זה פחות או יותר התקופה שהייתה גם בפסק הדין של בית משפט עליון. אבל אם אנחנו מדברים על זוג שנמצא בסך הכל 4 שנים,
אוקיי.
מה קורה אז?
ויש אופציות שאפילו לא הספיקו להבשיל. אבל הצד שאין אותו אופציות חושב שזה יהיה בוננזה. הצד השני רוצה לחלק כדי שווה גרוש וחצי ולשמור על עצמו את האופציה להרוויח.
יותר מזה, הוא אומר, אני צריך לעבוד אחרי שאנחנו כבר נפרדנו. כדי שאני בכלל, אחד מבני הזוג אומר, זה המועד שבו חתמנו על ההסכם. חתמת על ההסכם בתקופת הנישואים. לא מעניין אותי מה קורה אחרי זה. אני רוצה 50% מהכל. אומר בן הזוג שצריך עוד לעבוד, אנחנו רק היינו 2 לצורך השיחה בתקופה המשותפת. כלומר, לא מגיע יותר מרבע. אנחנו מוצאים את כל הפילוסופיה הזו שנעה בין דיני חוזים לבין דיני משפחה, עולם ומלואו וזוגות של תקופת זוגיות קצרה, מבקשים להכיל על עצמם פסק דין שמדבר על תקופת זוגיות ארוכה.
אז אתה בעצם, עכשיו לכל מאזיני ההייטק ששומעים אותנו, מה הם צריכים להבין? שלוקחים מומחה ומעריכים את השווי להיום של האופציות, או שפשוט מחכים עד שזה יהיה שווה הרבה, או בסוף לא יהיה שווה כלום?
א', הסכם ממון. כנראה. כלומר, אם אתה רואה עתיד בעולם ההייטק, כנראה ששווה שתעשה הסכם. בהנחה שאתה לא...
שאנחנו הסתבכנו ולא עשינו הסכם.
הסתבכנו, אז אנחנו נתווכח ונתמקח על הפער הזה שבין התקופה של המועד הקובע למועד המימוש. שם המאבק, ושם המאבק יכול להיות מאוד מאוד עיקש.
והנה רק דוגמה אחת, איך החוק אומר בפשטות, נחלק הכל חצי-חצי, והמציאות, אולי דווקא מתוך חצון של בתי המשפט לעזור ולסייע, אבל יוצרת לנו אי-וודאות גדולה והרבה מאוד ויכוחים. עורך דין יקניר, אנחנו יוצאים להפסקה קצרה, ונחזור לדון בנושא הרכוש.
משפחה ושות.
תודה שחזרתם ושמעתם איתנו את השיר, ואנחנו ממשיכים את הדיון עם עורך דין יונתן קניר, דיון למה זה כל כך מסובך לחלק רכוש כשמתגרשים. אז יוני, נתת לנו דוגמאות להוכיח לנו שהמירה הזאת שחצי חצי והולכים הביתה, זה הרבה יותר מורכב מזה. תן לנו עוד דוגמה אחת, ככה נדלן, נדלן, כולם אוהבים נדלן, שמתגרשים, מחלקים נדלן, איך זה קורה?
בואו ניקח סיטואציה, שיש לנו, לצורך העניין, בת הזוג, יש לה 4 דירות, בבעלותה.
על שמה?
על שמה, רכשה במהלך השנים המשותפות, 4 דירות, אבל על שמה בלבד.
אוקיי, אז לא מלפני הנישואים, בתוך הנישואים.
בתוך הנישואים.
אוקיי.
אוקיי, אנחנו בכוונה בורחים היום מכל הנושא של כוונת שיתוף ספציפי.
דו, נשאר, בדיוק.
בדיוק, נשאר
בעולם. הכי פשוט, מחלקים.
נכון. עכשיו, לצורך השיחה, באה ואומרת, כדי שנעשה לשנינו פשוט, 4 הדירות שוות 1,000,000 שקל.
אני קונה.
כולנו.
כולנו.
אוקיי.
אז כל, אוקיי. אז הוא מגיע לחצי מיליון כשמתגרשים?
קח חצי מיליון ושקלים ותלך.
חשוב רק להבין שאנחנו לא מדברים פה על זה שהוא מגיע לו חצי מהדירות, כי הדירות על שמה מגיע לו חצי מהשווי.
נכון.
אוקיי.
אנחנו חוק יחסי ממון מדבר על שווי. אומרת, קח בבקשה חצי, אומר לה, על מה את מדברת? אני רוצה, וזה אחד מהכלים המשפטיים שעומדים לרשותנו, אני רוצה פירוק שיתוף, ואני רוצה בדיקה במכלול. אני רוצה לראות את הכל.
לראות גם מה שווי הקופות גמל שלך, ומה שווי העסק הקטן שיש לך וכו'.
נכון.
אז ייקח לנו זמן עד שנחלק את הרכוש.
ייקח זמן. חלפו שנתיים, והיום זה שווה 1,500,000.
הדירות.
הדירות.
אבל נפרדנו לפני שנתיים.
ואני גם הצעתי, קח 500,000 שקל. עכשיו יכול בית המשפט לבוא ולומר לי, אדוני, סליחה, גברתי, תתני לו בבקשה 750,000 שקל.
כי הנכסים בינתיים עלו.
למה אני צריכה לחלק 750,000 שקל אם הצעתי ביום הראשון לקבל את השווי הריאלי נכון למועד הקובע? זה חלק מההתמודדות שאנחנו מוצאים את עצמנו עם בריחה של בתי המשפט מתוך חוק יחסי ממון, לטובה או לרעה. אם אתה מדבר איתי על כך שאחד מהצדדים, בעל הממון, לא הסכים לחלק, אני יכול להבין. אבל אם בעל הממון או בעל הנכסים, בדוגמה שנתנו, קח את הכסף ולחלפו שנתיים בגלל משיכת זמן ואין בעיה למשוך זמן, מדוע אני עדיין צריך לחלק את הזכויות לפי ערכן הנוכחי?
אז בעצם, כדי לעשות איזה סיכום קטן עד עכשיו, דיברנו שעל פניו יש חוק יחסי ממון שקובע הכל מחלקים חצי חצי, אבל כבר נתת לנו דוגמה אחת שאומר לא חייבים לחלק חצי חצי, חוק יחסי ממון נותן לנו שיקול דעת, לחלק גם ביחס אחר, וכשיש שיקול דעת אז יש הרבה על מה להתווכח, ואם מחלקים לא באופן שוויוני ובאיזה יחס.
אמת.
אחר כך נתת לנו דוגמה על האופציות, שבעצם אפשר לא לחלק אותם במועד הפירוד אלא להישאר שותפים, ועכשיו אתה אומר שגם בנושא הנדלן, בתי המשפט בורחים מחלוקת השווי במועד הקרע, ואם ההליך המשפטי לוקח עוד 2-3, והנדלן עשה פה לפעמים גם 20% בשנה, אז מתחלקים ברווח הזה, למרות שלפני שנתיים סיימנו את הקשר.
אמת, בדיוק.
ועכשיו בוא נדבר על אספקט נוסף. אנחנו יודעים, עד עכשיו דיברת פה, כאילו בחלוקת רכוש כולם מגלים הכל, וכל אחד מראה את כל מה שיש לו, אבל מהניסיון שלך זה לא תמיד ככה, אנשים קצת מסתירים, לא?
אז לא כולם צמחונים, נכון. אז אנחנו מוצאים את עצמנו הרבה מאוד פעמים במצבים שאחד הקשיים הוא בכך שרק תוך כדי הליך שיפוטי מתגלים נכסים מהותיים משותפים. אחד התיקים שניהלתי בירושלים, הכל התנהל בסדר, הכל הלך כשורה, לכאורה גלוי, גלוי, גלוי. אחד הנספחים בארגז הגדול שקיבלתי, מעיד על כך שהאיש מקבל עוד $1,000,000.
מאיפה?
במקרה צנח מהשמיים.
אוקיי.
ואתה מנהל את כל התיק מתוך אמירה של האיש, אני שכיר, אני קטן, ואין לי שום דבר, ופתאום עוד $1,000,000. ולצערנו, זה כנראה חלק מספורט. אני לא יודע אם להגיד ספורט לאומי או ספורט ספציפי לדיני משפחה, אבל זה ספורט
שבו... זה הגדרה מעניינת, ספורט.
כן.
ספורט לדיני משפחה, אוקיי.
שבו אתה מוצא את עצמך עם בעלי דין, שאחת הפעולות המרכזיות שמעניינות אותם זה להסתיר את הרכוש. והם צריכים לקחת בחשבון, זה נכון, יש לנו עולמות שאנחנו קשה לנו להתמודד איתם. נגדיר אותם בזהירות, מזומן, שתיים.
עסקים שעובדים לפעמים בצורה לא מדווחת, נקרא לזה ככה?
לא מדווחת, יהלומים לצורך העניין, וביטקוין, שזה היהלומים של העתיד. אבל כל היתר, אנחנו יודעים להתמודד עם זה. אנשים צריכים לקחת בחשבון שאנחנו רואים את תלושי המשכורות של 5,000 שקל לבן אדם שגר בווילה, אנחנו מבינים שיש לנו איך להוכיח.
עכשיו, לא פעם זה בכלל, קורא לזה הברחת רכוש, או ניסיון להקטין שווי, לדוגמה, למישהו יש עסק, אם המספרים קל לשחק, או לדוגמה, הוא רואה שהוא מתגרש, אז הוא דוחה את כל ההכנסות שלו, תשלמו לי עוד שנתיים, אנחנו מכירים את התרגילים האלה, איך אנחנו, כעורכי דין, יש לנו לקוחות, איך אנחנו מצליחים להביא את התמונה המלאה, שהצד השני לא מגלה?
שוב, זה מנעד רחב מאוד של בעלי מקצוע. לעתים הדרכים הם באמת באמצעות צווים זמניים, צווי עיכול, צווי מניעה, שמביאים לנו פידבק. לפעמים זה דרך צווים של גילוי מסמכים. אנחנו מקבלים פסיקתות רחבות מאוד על תקופות ארוכות, כדי לקבל את כל האינפורמציה, ואנחנו רואים תשתית לאורך זמן. בין היתר, אנחנו גם יודעים לפנות למחזיקים. אם זה הבנקים, אם זה נותני השירות או מקבלי השירות.
לפעמים גם ממש מזמינים אותם לחקר.
נכון. בדוגמה שאתה נתת עכשיו של דחיית התשלומים, אנחנו יודעים שהחוזה נחתם. ברגע שהחוזה נחתם ויש לנו סכום, אנחנו כבר יודעים לחלץ ממנו את התקופה המשותפת, אם לא את כל הסכום כולו. זה מאוד תלוי בתחום, אבל צריכים לקחת בחשבון שחלק ניכר מהאנשים שמבקשים להסתיר, לא עושים את זה בכישרון גדול.
נכון, זה מדהים. אנשים חושבים שהם מתוחכמים, לא מבינים קודם כל שאין חזקה כמו האמת, מעבר לעובדה שזה פשוט לא חוקי, לא לומר אמת ולא לגלות. אבל מהניסיון שלך, ברגע שגילית, מצאת את המיליון דולר שהוא ביקש להסתיר, אז יגידו כולם, אז בטוח בית המשפט מעניש אותו, לוקח לו את כל המיליון עבור אשתו, במקום רק חצי מיליון, זה קורה באמת?
כאן אכזבה.
נכון, נכון.
אין פנלטי.
את השאלה רטורית, מה שנקרא.
נכון, אין פנלטי. אתה בית משפט אומר, נו, גם לא יפצה אותך על הזמן שעבד, על הזמן של השלומים, על העלויות.
על המשאבים שהוצאת בשביל, לרגע כמעט פספסת את זה, זאת אומרת, זה היה יכול גם להתפספס.
נכון, לחלוטין. כלומר, אתה מוצא את עצמך הרבה מאוד פעמים, במצבים שבהם המידע המהותי, או שהוא סתר, או שהוא בלה, ורק בקריאה תמה וזהירה אתה מגלה אותו, זה לא נעשה פשוט.
אז בדקה שנשארה לנו, אני אתן לך עוד סוגיה של דעתי לא פעם מסבכת את העניין, כי אמרנו קודם, התחתנו בראשון לראשון 2000, והתגרשנו בראשון לראשון 20. אבל לפעמים זה לא כל כך פשוט לזהות את הנקודה הזאת שהיא מועד הקרע. זאת אומרת שעד אליה אנחנו בודקים מה נצבר, וממנה והלאה כבר לא. לפעמים אחד אומר מועד הקרע עוד לפני שנתיים, ואחד אומר מועד הקרע עוד לא קרה. איך אנחנו מתמודדים עם זה?
זו סוגיה עובדתית, שצריך לקחת את זה בחשבון. בסוף זה חתך של עובדה. בית המשפט יצטרך לקבוע איך ומתי הקרע בין הצדדים הוא בלתי ניתן לאיחוי. זה יכול להיות כתוצאה מגילוי בגידה, זה יכול להיות עזיבת בית, זה יכול להיות הפסקת ניהול חשבון. יש פרמטרים עובדתיים, בדרך כלל זה איזושהי נקודה שברור שממנה כבר אין המשך.
אבל אנחנו בשיקול דעת של שופט או שופטת.
והדבר שאני הכי מרגיז אותי, זה שנותנים לי שני מועדים. אל תיתנו לי שני מועדים, כי זה מכפיל את העבודה של המומחה, מכפיל את העלויות של הצדדים.
עורך דין כניר, נתת לנו על קצה המזלג את כל התורה, למה זה כל כך מסובך לחלק רכוש. תודה רבה לך שהיית איתן.
תודה רבה לך.
ערב טוב. משפחה ושות. חזרנו, ואני הבטחתי לכם בחלק השני של התוכנית את האורחת הבעייתית, הגברת, המכרה.
אני שמעתי את הדבר הזה, סליחה, אתה יודע, הנה, עכשיו אתה בפתיח, ואני צריכה להיות בשקט.
כן, נאמי, אני אמרתי לכם שהיא בעייתית, כי היא עושה מה שהיא רוצה, בטח שזה בלייב, אני לא יכול לראי לחתוך את זה, ושום דבר.
אני שומעת את זה בדרך באוזניות, כדי לדעת על מה מדברים וזה, אני שומעת, אני גם כולי בקורקינט, לא מצליחה בקושי להגיע לפה עם הקסדה כמובן, וזה נוסד, וזה, פתאום אני שומעת, תכף האורחת הבעייתית, עכשיו אני מרגישה שאני עומדת לאחר, איך שאני שומעת אותך אומר את זה, כמעט עשיתי פרסה שם,
חברים,
חזרתי לבית שלי.
אני אנסה לקחת את המושכות לתוכנית חזרה,
לא,
איתנו,
די, יש לך את זה.
הגברת, נועה, ירקוני,
בסדר.
קומיקאית, שדרית, שחקנית,
שדרית.
עיתונאית, מה?
מה לא, 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 אני לא עיתונאית, בסדר,
אוקיי.
למה לא, נתת לי סופרלטיבים כאלה יפים?
מה, 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 מה זמרת?
אני דוגמנית.
דוגמנית, אוק, והדוגמנית נועה ירקוני. ערב טוב נועה, מה שלומך?
תודה רבה שאתה שואל, שלומי מצוין. מה שלומך?
שלומי בסדר, אני רק אוסיף ואומר שאת פה תמיד מייצגת את הדור הצעיר, מה מעניין אתכם בעולם דיני המשפחה והירושה.
זה נכון, אבל אני ממש התגעגעתי אליך, אני רוצה לומר שאני התגעגעתי אליך,
הרבה
זמן לא נפגשנו, ואני חשבתי מה אני יכולה לתת לך במתנה.
בקבוק וויסקי טוב, היה נחמד.
באמת?
בטח.
הייתי בטוחה שהוא הולך להגיד לי איזה ספר, איזה זה, מה זה, אתה מפתיע אותי.
אין לי בעיה עם ספרים, אבל בקבוק וויסקי טוב, זו המתנה לליבי, מה שנקרא.
וואו, רשמתי לעצמי, אבל לא הבאתי את זה.
אוקיי.
הבאתי לך אותי, בתור מתנה, אין לך פתק החלפה. אבל לא, אני באמת, אני לא סתם פותחת ככה במתנות, כי זה הנושא שמעניין אותי היום.
בבקשה.
אני רוצה שנדבר על מתנות, על מתנות שבאמת, לקבל מתנה מחבר, מקולגה לעבודה, זה בסדר, זה טוב ויפה, וכאשר מקבלים מתנה מבן או בת הזוג, זה כבר סיפור אחר לגמרי, כי כל עוד אנחנו ביחד, הכל בסדר. מה קורה במידה ויש פרידה, מה עושים עם המתנה?
עם המתנות.
המתנות. כן, אני מזמנת בן אדם שיביא לא מעט מתנות ושלא ניפרד.
אז ככה.
אבל רגע, אפשר להגיד כוכבית לפני?
בבקשה.
לפני שמתחילים, כי אני חייבת. בבקשה. אני רוצה להגיד, לומר שאנחנו עוסקים במתנות ונדבר על זה כאן. המתנה הכי גדולה שיכולה לקרות למדינת ישראל ובכלל לעולם ישראל, היא שהחטופים יחזרו הביתה עוד הערב,
אמן,
עוד
אמן.
היום.
אנחנו בהחלט בערב.
אנחנו פה עם החצי,
חצי
עין על הטלוויזיה.
אמן.
זאת המתנה הכי טובה, אפשר לחזור לדיון, אבל זה קודם כל בראש סדר העדיפויות שלנו.
לגמרי, 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 ויפה אמרת.
ועכשיו תענה לי.
על השאלות של המתנות בין בני זוג. אז השאלה היא מצוינת, כי מקודם היה פה עורך דין יונתן קניר, ודיברנו על חלוקת רכוש כשנפרדים, ודיברנו על העיקרון שמחלקים הכל, כל מה שנצבר בחיי המשותפים,
כן.
חצי-חצי, כשיש פה שם המון בעיות ומורכבויות. לפי החוק, חוק יחסי ממון, מתנות לא נכנסות
לא.
לתוך החלוקה הזאת.
לא.
לדוגמה... לדוגמה, בנישואים קיבלת מתנה מהורי החתן, מהורי בעלך.
כן.
טבעת מאוד יפה. בוא נגיד שהיא עלתה 50 אלף שקל.
וואו.
או בוא נגיד שהיא עוברת במשפחה שלו ככה מדור לדור, וניתנה...
בירושה, ואז אנחנו הולכים לדבר גם על ירושות, ובכלל
נכון,
אנחנו...
נכון, אבל היא ניתנה
בטירוף.
לך במתנה. זאת אומרת, לך על האצבע נצברה במהלך הנישואים, זכות, טבעת, ששווה 50 אלף שקל.
יפה.
האם בפרידה מחלקים אותה? את צריכה לתת 25 אלף שקלים בשביל לאזן אותה? התשובה היא, לפי חוק יחסי ממון, לא.
רגע, יש חוק המתנות?
יש חוק המתנות, אבל פה אנחנו דווקא מתייחסים לחוק יחסי ממון שדן בנושא חלוקת רכוש בין בני זוג.
אפשר להוכיח שזו לא הייתה מתנה?
למה, מה זה היה? את ההלוואה שנתנו לך את הבת?
איזה עורך דין טוב, איך הוא סתם מטפל לה, איך הוא אמר את זה יפה. נכון, אי אפשר להוכיח דבר כזה. אבל זה קנה על כל המתנות?
תראי, אפשר תמיד להגיד, נתנו לה את זה למשמרת שטענות, כי זה של הסבתא, של הסבתא, של הסבתא, ואנחנו מעבירים את זה מקלה לקלה, ובדיוק עוד שבועיים נגמרה התורנות שלה. אפשר לנסות להוכיח דברים, אבל בעיקרון, כשנותנים את הבת, נגיד בדוגמה שנתתי, יש איזושהי חזקה שאנחנו נמצאים בעולם המתנות.
כשדיברתם על חלוקת רכוש, אז יש איזשהו... אני אתן פה סיפור אישי ואמיתי. אני קניתי לבן זוגי הקודם מכונת נספרסו. וכשנפרדנו, אני הרגשתי צורך אז, לקחתי כמה דברים מהבית, פשוט רציתי לקחת משם את מכונת הנספרסו.
שאת קנית.
כן, כי הכל טוב ויפה, בסדר, קניתי מתנה גם, לא, זה לא היה לי מולט או משהו, סתם כדי לצאת חמודה.
ולא רצית לקחת חצי מכונה, כי מה הייתם עושים? חצי
מה
היינו
עושים? אבל הרגשתי שזה כאילו מין... תהיה ג'נטלמן, תגיד, קחי את המכונה, יאללה, את שמת עליה את ה-800 שקל.
אז תהיה ג'נטלמן, זה נהדר, אבל זה לא לעולם המשפט. עולם המשפט יש שחור לבן חוקים. אז לדוגמה, מכונת האספרסו הזאת, מצד אחד זה תכולת בית. תכולת בית שבני זוג צברו ביחד, הם צריכים בסוף לחלק.
רגע, אבל היא מתנה.
שנייה רגע. יש לנו תיקים שאת רואה ממש, שאנשים מחלקים, את המזלגות, את הספה, את הדיסקים.
די, תספר לי על הדבר הכי, החלוקה הכי מפגרת.
תשמעי.
אמרת שאני שואלת את השאלות שמעניינות אותי, זה מה שמעניין אותי.
אז בהחלט היו לי תיקים, אנחנו מנסים ברוב התיקים, נושא החלוקת בית, איך אומרים להיות ג'נטלמנים, תשאיר לה, תשאירי לו, תחלקו בהסכמה. אבל היו מקרים שעשינו פשוט רשימות שהגיעו לרמת ה... ספירת מזלגות, יש בו מגירה,
אני לא מאמינה.
כן, זה לא, אגב, זה לא עורכי הדין, זה צריך לאנשים מזן מסוים, לקוחות מסוימים, כן, שהקומקום, ולקומקום יש קבל כזה, והקבל של הקומקום, ויש 12 מזלגות במגירה.
הצ'ופצ'יק של הקומקום גם?
הצ'ופצ'יק של הקומקום, 12 מזלגות במגירה, 6 ו-6, הקפות, הייתה בעיה עם הקפות, כי היה מספר לא זוגי, אוקיי?
לא, אני לא יכולה עם הסיפור הזה.
אז זה אמיתי, אבל לשאלתך, אז אמרנו, תחולה מתחלקת חצי-חצי. פה את מתארת מתנה. אם נתת לו מתנה,
כן.
אז את רצית לקחת אותה, אבל לפי החוק, אם נתת לו מתנה, היא שלו ואפילו לא מתחלקת.
אבל זה לא משום שנתתי לו מתנה.
קודם כל, זאת האמת שלכם. האמת שלכם.
משפחה ושות.
חזרנו, נועה עדיין, נועה ירקוני עדיין איתנו. נועה, אנחנו
בדי... איזה יפה זה.
נכון?
מי הכין את זה? זה מקסים.
כן, צח המפיק, כן. נועה,
כן, סליחה.
היינו בדיון על מתנות, המאזינים ומאזינות מחכים, יש לך בטוח עוד שאלות חשובות.
כן, אני רציתי, עברה לי מחשבה בפרסומות, אני אחלוק אותה. לצורך העניין, לזוג יש 100,000 שקל בבנק,
אוקיי.
והם נפרדים, אז זה מתחלק, כמו שאתה אומר?
כל אחד לוקח 50,000 שקלים, צברו ביחד 100,000 שקל בניסויים, מחלקים אותם.
עכשיו, מה קורה אם יום לפני שנפרדנו, ב-100,000 השקלים הוא קונה לי טבעת?
שאלה מצוינת שיכול...
עכשיו, מה קורה עם זה? אז מה?
קודם כל, שאלה מצוינת שיכולה לשנות...
שאלה טובה.
את כל כללי המשחק. נכון, את כל כללי המשחק היא יכולה לשנות. כי בעצם, הוא לקח, מה שנקרא, בעלך שיחיה, את ה-100,000 שקלים המשותפים שהייתם אמורים לחלק, והפך אותם למתנה שהוא נתן על ידך.
קודם כל, טמבל גדול, כי אם אתה יודע שאתה הולך לי, אבל אולי הוא קנה לי מתנה, כי הוא עשה משהו לא בסדר.
לא דוגמה, אבל בוא נניח שעושה את זה גם חצי שנה לפני שנפרדתם, ואז נפרדים. בהחלט, יכול להיות, שלעומת הזוג הזהה שחלק ב-100,000 שקלים, בדוגמה שלך, את תהני לבד מכל 100,000 השקלים, כי הם ניתנו לך בצורת מתנה, ומתנה לא מתחלקים. מתנה לפי חוק יחסי ממון נשארת אצל מקבל, או מקרה הזה מקבל את המתנה.
אני בשוק. מי המציא את המשפט המטומטם שונא מתנות יחיה? זה שונא מתנות הוא טמבל גדול. כאילו, באמת, הוא לא דיבר איתך, הוא לא היה, הוא לא הזין לתוכנית, והוא לא מבין.
כלומר, את אומרת לכל בני הזוג, תנסו למשוך לכם מתנות, תגדילו את החלק שלכם בפירוט.
בכל דבר.
טקטיקה מעניינת מאוד.
שהכל יהיה על האצבעות בידיים, על האצבעות ברגליים. אבל יש לי שאלה מעניינת גם.
נו.
מעניינת, מחמיאה לעצמי. אני, לצורך הדוגמה הנוספת, בעלי חיים.
שאלה מצויית.
תודה, חשבתי גם עליה, לבד. נגיד, קנה לי בן זוגי שיחיה פומרניאן קטן. וואי, אני בטח נשמע את זה. כלב, קנה, לא, צריך לאמץ כלבים, עזוב, לא רוצה.
אז ביטי, זה לא מתנה.
גרביל.
כן, גרביל.
לא, גרביל לא, גם מוצאים...
כלב, חתום.
למה לקנות אבל? נגיד, בשביל הדוגמה, אבל בוא נגיד, כוכבית, חשוב מאוד לאמץ בעלי חיים. ונמשיך, קנה לי בעל חיים. זה מתנה. רגע, מה קורה בכלל עם בעל חיים עם נפרדים?
אז קודם כל, בעל חיים, אני קצת מזיז מעניין המתנות, כי מה שנקרא, יש לנו פה בעל חיים, זה לא טבעת.
נכון. אוקיי?
ואנחנו רוצים לעשות מה שטוב ונכון. נכון. לייצר טראומות.
אוקיי? לכלב או לבן אדם?
גם וגם, אגב. גם וגם. זאת אומרת, אם יש בזוגיות, לפעמים אנחנו רואים שאחד, כל אחד רק רוצה שהשני ייקח את הכלב, אני עד גם לתופעה, אני מרשה לעצמי לומר, תופעה נוראית, של זוגות שמתגרשים, שמשאירים את הכלב ברחוב, ממש ככה.
וואי, ניקור כלבי.
לא, זה בדיחה, אבל זה ממש ממש עצוב.
לא, זה הדבר הכי עצוב ששמע.
נכון, נכון, ורואים את התופעה הזאת, והיא נוראית. אבל בהנחה ששני בני הזוג אוהבים בעלי חיים, ושניהם קשורים לכלב, ואני יודע מה זה להיות קשור לכלבים, והרבה...
אבל זו מתנה.
אז ושנייה את המתנה, פה מדובר בבעל חיים.
שתדע לך שהדיון הזה היה בדיוק הדיון, סליחה, אני הולכת פה לתת פה באמת משהו מעולמות הזה, בנל תבורי והוא היה בן זוג של הסטייליסטית של זה, ובדיוק על זה היה דיונים מאוד 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 קדחתניים דרך הסטורים וזה, הוא קנה לה כלב, והיא אומרת, זה הכלב שלי, זה לא הכלב שלי, זה הכלב שלך, זה מתנה, היא לקחה לי את הכלב.
אם את שואלת אותי, כשמדובר בבעל חיים, צריך למצוא את הפתרון שהוא לא לפי אם זה מתנה או לא מתנה, אלא לפי מה נכון באותה סיטואציה, אמיתי מה נכון.
מי יודע מה נכון לבעל החיים, עורך הדין?
אז מי שקובע, אם הצדדים לא מגיעים להסכמה, אז מי שיודע, או החוק קובע שהוא יודע, זה השופט והשופטת. זאת אומרת, יש מקרים, ואת יכולה למצוא, תחפש באינטרנט ולמצוא פסקי דין מתיקים בגירושין, שנתנו פסקי דין על חלוקת רכוש, על המשמורת והסדרי השהייה של הילדים, וגם עם מי ילך הכלב.
יואו, צריך עורך דין קרי, שיבין בבעלי חיים.
צריך גם את זה. עכשיו, אני מכיר זוגות שעושים דבר נפלא, שהכלב הולך עם הילדים. כלומר, הם מחלקים את הזמנם של, עם הילדים חצי-חצי, והכלב הולך עם הילדים. כשהילדים אצלו, הם באים עם הכלב. כשהילדים אצלה, הם באים עם הכלב. זה לדעתי, אגב, פתרון
גרוע מאוד.
למה? לדעתי מקסים.
מקסים?
כן, מקסים. אבל יש לפעמים זוגות שנפרדים, לפעמים גם אין ילדים, וכל עולמם של שניהם זה הכלב, והוא יכול רק במקום אחד. וכן, בית המשפט צריך להתחיל לנתח את הסיטואציה, מי ביניהם, אולי גם מי הביא, מי יזם, מי מטפל יותר, מי ייתן חיים יותר טובים, ממש כמו טובת הילד, גם טובת הכלב, ואני אומר את זה בלי שום
ציניות.
טיפה ציניות,
לא.
לגמרי. וכן, ובסוף זה קצת משפט שלמה, אם הכלב צריך להיות במקום אחד, ושניהם אוהבים אותו וקשורים אליו, זה מאוד לא פשוט, אבל זה קורה.
וואו.
הפתרון שהולכים עם הילדים, למה לא אהבת הפתרון שהכלב הולך עם הילדים?
רגע, יש, אני מרגיש, למה לא, לא יודעת, זה הרגיש לי לא מתחשב בכלב.
בכלב, הכלב טוב, כן, מה, טוב לו פה, טוב לו שם.
נכון.
נראה לי, אני...
יש לי שאלה שמאוד מטרידה אותי.
בבקשה.
בגלל שאני בעולמות...
שיש לנו דקה וחצי...
אז אני לא יודעת איך אני אעשה את זה.
תעשי.
אני אעשה את זה מהר.
אנחנו מומחים ב...
מתנות שהן קניין רוחני. אני נגיד בתור בן אדם שיותר עוסק בעולמות הרוח וזה, כתבנו מחזה, אני ובן זוגי, נגיד וזה, ונפרדנו, המחזה בחוץ. הצליח מאוד, מחזה, טוב, אני אשיר, מחזה, לא חשוב, משהו שאין לו, אין איך לאחוז בו. למי מותר? למי זה? רמי וריטה. רמי וריטה, רמי כתב שיר, אני באמת מרחמת על עורך הדין שלהם.
אוקיי.
רמי הלחין שיר לריטה, ריטה שרה, יש שיר. של מי השיר? זה זכויות יוצרים, זה קשור זה, הם גם התגרשו, זה קניין, מה קורה?
קודם כל, קניין רוחני הוא רכוש כמו כל דבר אחר, זה פחות לעולם המתנות, זה יותר, את כתבת מחזה, ובחיי הנישואים, והמחזה הזה מכניס לך אפילו לאורך שנים קדימה, תמלוגים וכספים וכולי, בהחלט זה משהו שבין הזוג שלך, אם נפרדים, זכאי למחצית. אז יש אופציה אחת של, כשנפרדים, לנסות להעריך מה זה שווה, הדבר הזה, המחזה שנועה ירקוני כתבה, ולהגיד זה שווה 100,000 שקל, תני 50, או להגיד לו, דוגמה, אנחנו ממשיכים קדימה, וכל שקל שתקבלי, תעבירי חצי שקל, או איזשהו סכום אחר, לבעלך, בגין הנכס הזה שצברת, בחיים איתו. כן? וזה, אגב, אנחנו רואים את זה הרבה, כי גם אנשים שהם יוצרים וזמרים ומלחינים, כמו הדוגמה שנתת, לפעמים נפרדים,
נכון.
וצריך לחלק גם את הקניין הרוחני הזה. אין בכלל שאלה. למה את חוקכת? למה את נשמת עמוקות?
תמיד איכשהו כשמדובר על קניין רוחני, אז אין לזה באמת, כאילו, הדברים לא...
הבעיה היא לזהות את זה ולתת לזה שווי. שזה 100,000 שקל בבנק, זה קל, זה 100,000 שקל בחלקים לשתיים, כל אחד 50. המחזה שכתבת, מה הוא שווה? ואם היום הוא בדיוק סיים והוא לא מכניס שקל, אבל שנה הבאה שוב ירצו להעלות אותו בבימה ובקאמרי.
בעזרת השם.
ותקבלי און עתק. האם בעלך שכתבת את המחזה בא ימים ובא לילות שהיית נשואה לו, על חשבון הטיפול בו, אני צוחק, כתבת מחזה, לא זכאי? זאת שאלה מצוינת, זה נושאים שהם הרבה פחות פשוטים, מסתם לחלק 100,000 שקל בבנק, אבל זה נכס...
שעדיף שהם יהיו על האצבעות, זה מה שלמדנו היום.
כן.
שעדיף שהם יהיו על האצבעות שלנו,
בתור מתנה, ואז את לא מתחלקת.
וואו, זה סקופ מטורף.
אוקיי.
לא תכנשים בשנו בלילה.
נועה.
כן.
אנחנו עוברים לסוג של, נשארת איתי פה, כי יש לך עוד שיר להציג שבחרת.
אבל מעכשיו אני בשקט, כי זהו. אסור לי להתארגן. אמרת, אז זהו, עכשיו אני ילדה טובה, אני לא עושה מה שאני רוצה.
בוא נראה אם תצליחי.
כמה זמן יש לי?
בוא נראה, יש פה, צריך אומר לנו שתי דקות כזה אחרונות.
ואני צריכה לא לדבר בכל השתי דקות, ויש לי מיקרופון.
בדיוק.
ואני לא, אסור לי להגיד כלום.
אסור להגיד כלום, וגם ב-20 שניות שכבר עברו, ועכשיו אני צריך לדבר יותר מהר בשביל לסכם את התוכנית. תודה, נועה. אנחנו, אז בסוף, ככה, במהירות הבזק, הפרצופים שנועה עושה פה זה קשה. אנחנו נסכם. דיברנו היום על הנושא המורכב שמעורר כל כך הרבה מאבקים משפטיים, חלוקת רכוש בהליכי פירוד וגירושין. ניסינו להבין למה זה כל כך מסובך, נועה, איך עושים את זה, איך מתגברים על פערי מידע ועל הסתרת רכוש מצד מי מבני הזוג?
לא משתתפת.
דיברנו על מה עושים עם עסקים וחברות שמנהל אחד הצדדים. שוחחנו על הנושא המורכב של חלוקה לא שוויונית. לפעמים מחלקים את הרכוש בצורה לא שוויונית. האם אפשר לחלק גם נכסים לא מוחשיים כמו מוניטין? דיברנו גם על זה, נועה, בזכותך. האם מחלקים או לא מחלקים ומתי נכסים שהבאנו מלפני הנישואים או שקיבלנו בירושה או במתנה? אני חושב שכעת התהייה שאלינו יחד כולנו בתחילת התוכנית, למה זה כל כך מסובך?
למה?
התחלפה בהבנה, נועה, כן? שזה אכן עניין מאוד מורכב, משום שמעורבות בו כל כך הרבה תתי סוגיות משפטיות שיכולות להשפיע על אופן חלוקת הרכוש ועל כל אלו מצטרפים הכעסים, תחושת אי האמון בין הצדדים, אמוציות לא פשוטות, חשד שהצד השני מסתיר, לא אומר אמת, ועוד ועוד, ואנחנו מקבלים קלחת משפטית נועה. שעשויה להוביל למאבקים לא פשוטים, כולל בערכאות עירור, וזאת עד לקבלת התוצאה המיוחלת של חלוקת הרכוש בין הצדדים. כן, נועה, הצדדים לפעמים מתגרשים היום, מסיימים את דרכם היום, אבל חלוקת הרכוש מתבצעת בסוף הליכים משפטיים של לפעמים עוד 3-4 שנים, כל כך הרבה שנים לפעמים מחכים לחלוקת הרכוש. אז קודם כל תודה לעורך דין יונתן כניר, שלקח איתנו חלק בדיון החשוב הזה, בחלק הראשון של התוכנית, וכמובן תודה גדולה לאחת והיחידה, נועה ירקוני, שכרגיל באמצעות הומור טוב.
ואני יכולה כבר להשתתף?
עוד לא. באמצעות הומור טוב נגעה איתנו בשאלות רגישות שמעניינות את הדור הצעיר אליו היא...
התבגרתי עד שזה סיים הדבר הזה.
אליו היא השתייכה בתחילת התוכנית.
המונולוג.
בדיוק. תודה לנועה, תודה ליוני, תודה לטכנאי שלנו טל אלפקס, תודה למפיק של התוכנית צח שמעון, אין לי מילים לתאר את התודות, בעיקר השבוע ש... לא הייתי בעניינים. תודה לכם שהזנתם. אני הייתי עורך דין אור גלאון, מחכה לכם כל יום שלישי ב9 בערב, משפחה ושות.